שלום רב לכולכם. היום נדון בשאלה חיוב תשלום במקרה של אונס. אנחנו מדברים על מקרה שקרה בעקבות גל הקורונה הראשון, שכידוע לנו כמה חודשים גני הילדים במוסדות החינוך היו סגורים לחלוטין. אז כבר דיברנו בשיעור אחר מה הדין תשלום בזמן על אותו זמן, אבל אלה אנחנו דנו בשאלה אחרת שגם כן קרתה בעקבות הדבר הזה, אלא שאט אט בעקבות שפחתו המספר החולים והכל מיום ליום, ברוך השם זה היה, ומה שקרה גם המשק התחיל לחזור לתיקונו, גם מוסדות החינוך התחילו לחזור אט אט לתיקונם, ומשרד הבריאות והממשלה והמוסדות החליטו שאפשר לפתוח את גני הילדים ואת מוסדות החינוך. ביום הראשון והראשונים שלחו מספר קטן של הורים את הילדים שלהם, ביום הראשון כבר אנשים לא לקחו סיכון, אבל במשך כמה זמן קצר אנשים התחילו לשלוח יותר ויותר את הילדים שלהם למוסדות החינוך. מה שקרה שמשפחה מסוימת לא שלחה את הבן שלהם למוסד החינוך. מדוע? לא בגלל שחששו לילד הזה שמה הוא נמצא בדרכת סיכון והוא יסתכן. לא זה הבעיה של המיטה. אלא החשש שלהם היה שיש לו אח בבית, אח כזה שעלול, הוא נמצא בדרגת סיכון גבוהה, אותו אח, והוא עלול, אם זה שהולך לגן יבוא הביתה, ידביק את השני, הוא יצא בסכנת חיים ממש. אז ההורים באו ושאלו, היה כנראה דיון ביניהם, בין הגן לבין ההורים, האם חייבים לשלם במקרה כזה? האם ההורים צריכים לשלם במקרה שמשרד החינוך קבע שאפשר לבוא לגנים, וההורים כבר שלחו, להתחילו לשלוח לגנים, האם במקרה כזה ניתן לחייב אותם בתשלום? יש בזה כמה היבטים בשאלה הזאת, שאנחנו משתדל בעזרת השם לדון בשאלה הזאת. אז אבל חייבים להפריד את הדברים בשביל להבין כמה את הנקודות היסודות, ואחר כך נעבור לשאלה הפרטית הזאת יותר. השאלה היא, מה הדין כאשר קורה אונס לילד עצמו? לילד עצמו, הילד עצמו הוא חלה, נמצא בבית חולים כבר זמן מרובה, ובינתיים הדברים הוא לא מגיע לגן. השאלה בזמן הזה, האם ההורים צריכים לשלם במקרה של אונס כזה? אונס כזה זה אונס פרטי. זה לא מכת מדינה שקרתה לכולם. זה רק לא לילד הזה, פתאום חלה, נמצא בבית חולים. האם, מה הדין בזה? האם ההורים במקרה כזה שיש אונס פרטי לילד, הם צריכים לשלם? או שאומר, אדוני, להורים מזלכם גרם. אתם התחייבתם לשלם עבור כל השנה. אדם שרושם לגן או למוסד, הוא מתחייב, אני רושם, כן, תרשמו אותי לכל השנה. ואז גם יש בזה צו של חיוב ממון ביחד מזה, כן? יש בזה יחד גם חיוב ממון. השאלה במקרה כזה, שאונס פרטי, האם שאלה במקרה כזה, אנחנו נחייב את ההורים לשלם? משום הטענה, מזלכם גרם, מה אתם רוצים? זו שאלה ראשונה. אנחנו נדון בשאלה, מה הדין גם כן, מה הדין אם רוב ההורים שולחים? 51% דוגמה שולחים. מאות אינם שולחים כחוששים. מה הדין במקרה כזה? האם אנחנו נחייב את ההורים? אלה שלא שולחים, נחייב אותם בכל זאת בתשלום, כיוון, אתה רואה, משרד הבריאות קבע שאפשר לשלוח. והנה, רואים הראיה שחלק מההורים שולחים. שאתם לא רוצים חוששים, אז החשש שלכם לא יפתור אתכם תשלום ודאי, מתחייבות ודאית שהייתה מתחילת השנה. זהו, אז שאלה, מה הדין אם רוב ההורים שולחים ורק מיעוט לא רוצים לשלוח כי חוששים? האם במקרה הזה התחייבו בתשלום או לא? שאלה שנייה, שאלה שלישית, מה הדין כאשר ההורים, הורי ילדים, אינם חוששים לשלומו של ילד עצמו, אלא חוששים שמה ינזק האח שלו? הרי הוא מגיע הביתה, אותו ילד, הם נמצאים בבית, משחקים. אי אפשר להגיד לילד ההוא, תשמע, אל תתקרב לילד הזה. ילדים אחים בתוך בית אחד, לגלם שמרו מרחק, לא להיות במשך חודשים. אפשר להגיד דבר כזה? אין מטל להגיד דבר כזה? אפשר להגיד שמה כן. מדוע? כי אדוני, כלפי הילד, אתה התחלת כלפי הילד, הילד הזה יש בעיה איתו, הוא לא בסיכון, אתה מודה שהוא לא בסיכון, אז מה אתה רוצה? שלם. זה שאתה חושש למישהו אחר, אז האם זה יפתור אותך מתשלום כלפי הילד עצמו? מין, זה, לכן פה מתחילה השאלה, אם כן יש לנו פה שלושה דברים פה, שלושה נקודות, לדון עליהם, ובזאת שמה שנגיע לתשובה, לשאלה שלנו. אנחנו כתוב בשולחן ערוך כתב בסימן שין למד דלד, סעיף דלד, כך הוא כתב. מי ששכר מלמד לבנו, כן? ומת הנער או חלה, כן? בדרך כלל בסדר דה מלמד הוא. כן? הכוונה, בדרך כלל שקורה אונס ששניהם לא ידעו ממנו שעומד לקרות, או שניהם כן ידעו, אז זה בדרך כלל בסדר דה מלמד. רק כאשר המלמד לא ידע, לא הכיר את טבעו, את הטבעו של הילד, וההורים ידעו שהוא הילד הזה חולני למשל, אז במקרה הזה הם צריכים לשלם למלמד. זה פשיעה קצת בצד ההורים. אבל בעלם בדרך כלל רואים שבדרך כלל הורי הילד פטורים לשלם, כאשר הילד חולה, חלה. מדובר פה שהם שכרו מלמד לזמן, אמרו לו בוא תלמד דוגמה כמה חודשים עם הבן שלנו. סיכמו איתו, כוונה, זה לא חייב שהוא יהיה איתם צמוד, אבל צמוד זמן מסוים, אתה פעם משבוע הבא במשך חצי שנה, או יש להם, הם הזכירו אותו לזמן מסוים שהוא יבוא, אז זה הסכם שכירות מסוים. אז התחייבות מסוימת שקיימת, קיימת בין שני צדים, זה לא דבר פשוט. אי אפשר פתאום להחליט, אני לא בא לי, אני רוצה להחליף את המלמד. מה זה יחלפת? מה זה? הוא סיכם איתך, הוא סיכם איתך, אתם מסוכם מעומדים, הוא לא לקח עבודות אחרות. סיכום מנחם, אתה לא יכול להפר סתם את ההסכם, אתה מוסיד אותו. פשוט, זה לא פשוט לבטל, להחליף איתו מה אני רוצה לבטל. מראש, קבעתם לזמן, יש פה שיעבוד מסוים מצד ההורים וגם מצד המלמד. זה לא פשוט, זה לא פשוט, התחייבות כזאת, זה ידוע, אז כתוב בשמן של מנגן ג' לגבי יחסים בין עובד ומעביד, דברים האלה, אבל הוא עדים גם כאן. אז אנחנו נברים במקרה כזה שוב, אנחנו נברים במקרה שהבן הוא חלה. אז זה אנחנו נברים. אז בדרך כלל ראינו שההפסד הוא על המלמד. אפילו שקרה זה אונס פרטי, זה רק לילד הזה קרה. מה התשובה? אבי הילד, הורי הילד נשאים כאנוסים. הם נשאים כאנוסים. מה היה להם לעשות? ככה כותב השולחן ערוך. מה אתה רוצה שהם יעשו? מה אתה עושה בדיום, באופן מפתיע הילד חלה? מה הם יעשו ההורים? מה, הם כל זאת צריכים לשלם? הם התחייבו שתבוא תלמד, אבל אתה לא לימדת. ולמה לא לימדת? וכשקרה אונס לילד, מה אתה רוצה שיעשו? סתם ישלמו לך. נכון, הם התחייבו, אבל קרה להם אונס. הילד הזה שחלה, זה קרה אונס. אבל לכן במקרה כזה הם פטורים מתשלום. כך כתב השולחן ערוך. זה, הוא מעריך שם, השולחן ערוך מעריך, מסביר. זה לא משנה אם שניהם מכירים את טבעו של הילד, לבין האונס קרה לשניהם, כאילו אף אחד לא ידע מטבעו של הילד שהוא עתיד לחלות, אף אחד לא מכיר שהוא חולני, לא יודעים. המלמד מסיד. מדוע? כי אף אחד לא היה לו להתנות מראש, תראה, מה הדין במקרה שהוא יחולה? מי ציפה שהילד יחולה פתאום? למה? זה לא דבר בלתי צפוי. לכן לא היה להם להתנות. מתי אנחנו אומרים שיפסידו הורי הילד, הורי הילד, כאשר הם יודעים מכירים טבעו של הילד, והמלמד לא מכיר את זה, אז אומרים לו, אדוני, בזה ההורים חייבים לשלם. מדוע? הרי ידעתם, זה בשבילכם זה לא אונס. מדוע? לא אמרתם למלמד, תדע לך, אנחנו בואו נשלם, נכון, לוקחים אותך, אבל אם במקרה של אונס, שיקרה לילד, אנחנו פטורים. למה לא אמרתם את זה? אתם מכירים את טבעו של הילד שהוא עלול לחלות. רק במקרה כזה. מה עדים במקרה ששניהם מכירים את טבעו של הילד, שהוא מדי פעם עלול לחלות? מה עדים במקרה כזה? אמרנו, בסדר דה מלמד. מדוע בסדר דה מלמד? שמה, אתה ידעת את טבעו, מדוע לא התנית מראש? אני גובה את השלום גם אם הילד יחלה, מדוע לא התנית? כשאדם יודע או עלו לדעת, צריך לדעת, היה לו לתנות. אתה לא התנית, הפסדת את עצמך. כך מה שכתוב שם בשלוחן ארוך, כך זה כתוב. מניין לשלוחן ארוך ההלכה הזאת? ההלכה כתובה בשלוחן ארוך. ברור שזה דין. אבל מניין החידוש הזה, מאיפה זה? יש לזה מקור הלכתי? כן, ברור. שולחן ערוך לא כותב דברים מעצמו, אם לא מהראשונים. אבל במקרה הזה זה מובן, מביא את ההלכה הזאת, מביא אותה טור, בשם אביב הראש, בשם רבנו יואל הלוי. רבי יואל הלוי, אחד מהראשונים, הוא שכתב את החידוש של הדבר, את ההלכה הזאת. זה ההלכה הזאת שקיים בשולחן ערוך, עם שמו של רבי יואל הלוי. אבל הוא בעצמו כתב את זה, נו, מנין לו, מנין לרבנו יואל הלוי, הדין הזה, מדוע שהמלמד צריך להפסיד? למה שהמלמד צריך להפסיד? מנין הוא למד זאת? הוא למד בסוגיה בגמרא, בא ומציע עין זין עמוד ראשון. שם בגמרא מובא, אמר רבא, מי ששכר פועל להשקות שדה, הוא פסק הנהר באמצע היום, פסק פסיד את הפועל. מה קורה פה? אדם שכר אמר, למישהו בא היום, יום שלם, אתה משקה את השדה שלי. יש נהר, הוא לוקח, הפועל הזה אמור לקחת מהנהר מים ולשקות את השדה. איך הוא ייקח? או שיחפור תעלה, או שיביא דלעים, אבל זה המלאכה שלו, זה הסיכום ביניהם היה, שהוא יביא ישקה מהנהר. זה המים שיש, מהנהר. וזה הסיכום, אתה עובד יום שלם, משקה את השדה, תמורת, דוגמה, 1,000 ש"ח. זה הסיכום היה. מה שקרה באמצע היום, פתאום פסק הנהר. זה הנהר הפסיק לבוא למקום הזה. אולי אין לו מאיפה להביא מים. מה עדים במקרה הזה? לכאורה, אתה שכרת אותו ליום שלם. זה שאין מים? מה זאת אומרת? זה הבעיה של הבעל הבית, לכאורה, הייתי אומר. היינו אומרים. מדוע? כי בסך הכל, אתה הבאת לו יום שלם, אתה התחייבת לו תשלום ביום שלם. זה בעיה שלך אם אין מים. אין מים, אולי שהוא ירוויח. אתה חיוב שלך היה מעיקר על יום שלם. הוא אמר לו, בוא תשקה את השדה. לא מדובר פה שהוא אמר לו, בוא תעבוד אצלי יום שלם, יש לי עבודה בשבילך ליום שלם. לא מדובר באופן הזה. באופן הזה, האחרון שאני אומר, בזה הוא כן יצטרך שלם לו. מדוע? כי הוא לא הביא אותו מראש להשקות את השדה הזאת. בוא תשקה מהנהר. הוא לא הביא אותו לזה. הוא הביא אותו, אמר לו, בוא תעשה עבודות. אז הוא אומר לו, אדוני, אתה אמרת לי עבודות, לא אמרתי דווקא זה, תביא עבודה אחרת, אני מוכן לעשות. במקרה כזה, הבעל הבית צריך לשלם לו. אבל במקרה שאנחנו מדברים עליו פה, הוא אומר לו, בוא תשקה את השדה הזאת מהנהר. כאילו הנהר, כולם מבינים שמהנהר משקיעים פה, אין מקום אחר. אז הוא הגדיר לו את העבודה. פתאום פסק הנהר, דבר בלתי צפוי. דבר שקרה אונס לשני הצדים, אף אחד לא צפה שיקרה דבר כזה. זה נקרא אונס לשניהם. מה אתם מכיר זה? אמרנו, בסדר זה פועל. בדרך כלל מה, כי הוא בא להוציא ממון. יש לך ספק מי פה יפסיד, מי פה ירוויח. הבסיס של הדבר, כיוון שהוא בא, למעשה הוא בא רוצה להוציא ממון. הפועל הזה, לכאורה לכן, ידוע לתחתונה. כן, גם פסק את ההלכה הזאת עם הפועל הזה, אמרנו, מה שפסק להשקות את השדה, זה הביא פסק הזה, השולחנו להלכה, בזמן שין למד ד' סעיף ד'. זה כך כתב רבנו יואל הלוי לגבי תלמיד שחלה, משם למד מגמרא הזאת, ואז הוא כתב לגבי תלמיד שחלה. נראה שהוא עדין גם למקרה שלנו. אין הבדל אם זה היה גן או מלמד, בכל מקרה אנחנו אומרים שגם אותו דבר, גם ילד שחלה ולא מגיע לגן מחמת מחלה או אונס, זה לא משנה, קרה לו אונס לילד הזה, מחמת חולי או מחמת חשש סכנה, יש שם אריה ליד הגן, ליד הגן יש אריה מסתובב, או ליד הבית של הילד יש מסתובב אריה, יש לצאת לגן באותו יום, יש אונס, כן? אז זה אונס, זה מקרה כזה. מקרה כזה, יש מקום, אנחנו לומדים משם, או מהרבנו יואל הלוי, שההורים תורים מתשלום לגן. אין הבדל, כאילו, מהסברה שכתוב רבי גבי המלמד, שכתב רבנו יואל הלוי, נעמד גם לבי הגן, כי זה אותה סברה. שכאשר קורה אונס, אז אם כן, ההורי הילד לא צריכים לשלם. ככה אנחנו לומדים משם. עכשיו, אתה בוא נדון בשאלה, מה הדין אם חלק שולחים וחלק אינם שולחים. דוגמה, מחצית מההורים שולחים, מחצית אינם שולחים. מה הדין? מה הדין בזה? האם נגדיר את זה עדיין חשש סכנה קיים או לא קיים? זה הקנה מידה שלנו. האם 50-50 זה עדיין חש הסכנה? בסך הכל קיימת סכנה, הרי משרד הבריאות קבע קודם לכן שאין לשלוח לגנים, יש סכנה. שידביקו את אלה, והילדים ילדים ידביקו אחד לשני, המורה, הגנן ידביקו, זאת אומרת, יש פה מערכת של סיכון. לפתע משרד הבריאות יחליט, אפשר לשלוח. אז מה, זה אומר שכבר סכנה חלפה לגמרי? אינני בטוח, אינני בטוח אם נגדיר את זה כך. כי עובדה, הם עשו הגבלות ועשו תנאים, ואמרו רק קבוצה קטנה ויומיים, ועשו כל זה, רואים. ואיך נגדיר מה זה סכנה או לא סכנה? איך נגדיר? אם דומה בן למד עם 51% שולחים לגן, ו-49% מההורים לא שולחים לגן, האם עדיין זה נקרא בגדר חשש סכנה? חשש סכנה זה חשש אמיתי הכוונה, זה לא חשש קטן. אם חצי לא שולחים, הסימן שעדיין יש סכנה, כי כל הורי רוצה לשלוח את הילד שלו לגן. אבל אם הוא לא שולח, הסימן שעדיין מבינים ההורים שעדיין הסכנה קיימת. לא תמיד סומכים במשרד הבריאות, אנשים לא תמיד סומכים במשרד הבריאות. משרד הבריאות תלוי בהרבה גורמים, בהרבה אילוצים, בהרבה דברים. לפעמים לוקחים סיכונים של משרד הבריאות, אבל אנחנו עושים בשטח באמת. האם חשש יש קיימת סכנה או לא, זה מה שאותנו מעניין. זה נמדד לפי, באמת, כמו, איך ההורים שולחים או לא שולחים. זה מה שמודד. אם בעיני העולם זה לא נקרא סכנה, אז גמרנו, זה לא סכנה. העולם במעשה, איך זה נקרא בעיני העולם? ככה זה נמדד, מה זה סכנה או לא סכנה. לא מה שרופא אחד יקבע, ולא מה שאני יודע, אם בעיני העולם זה נקרא סכנה, אז לא משנה שיבוא רופא ויגיד שלא סכנה. עדיין, זה לא, לא, זה לא, לא גדר זה. ראינו ביום, הלכות יום הכיפורים, ראינו שאם רופא אומר, הוא לא צריך לצום, ויכול אומר, אני כן לא צריך לצום, אני סליחה, הפוך. אם החולה אומר, אני לא צריך לצום, כי אני צריך לאכול. והרופא אומר, לא, נראה לי שהוא כן צריך לצום. לא הולכים באתר הרופא. למרות שזה רופא, קיבל דיפלומה, יש לו תעודה כזו גדולה, יפה, תעודה כתובה באנגלית, וואו, אתה יודע מה זה, כתוב אוניברסיטה, וואו, וואו, זה משהו מרציני. ואילו האדם הזה, הוא לא, הוא פשוט, הוא לא, סך הכל אבא שלו הוא נגר, אבא שלו נגר, או זה הכל מה, אדם פשוט. אותו האדם שנראה פשוט, אומר, שמה, אני ראה שאני כן צריך לאכול ביום כיפורים, שומעים בכל החולה, לא בכל הרופא שיש לו דיפלומות ותעודות. כן, זה לא פשוט, סכנות נמדדות לא לפי מה שרק רופא אומר, אלא לפי מה שהמציאות באמת בשטח. אם הורים לא שולחים את הילדים, הסימן שהם חוששים, זה קיים חשש, זה בעיני העולם נקרא כאונס. אז אני חושב שאם חצי שולחים, חצי לא שולחים, עדיין זה לא מוציא מכלל סכנה. מדוע? כי מחצית מאלה ששולחים, פעמים שולחים מחמת אונס שיש להם. הם מקרים סיכונים, ואומרים, שמה, אין לי איפה לשים את הילד, ואני אפטרו אותי מהעבודה למה לאכול, וכל מיני שיקולים כאלו, לא שולח מרצון. עדיין זה לא מגלה שירד הסכנה לגמרי. ככה אני חושב. 51% שולחים, ו-49% שלא שולחים, זה עדיין לא מגלה שהסכנה חלפה לגמרי. רק אם יהיה הרוב המכריע, הרוב המכריע שהוא כן שולחים, מינימום 55%. מה שרוב המחיר שכן שולחים, זה מגלה שבאמת הסכנה חלפה. מתוק יש סברה. אדם, הורי, אם הרוב המחיר שולחים את הילדים שלהם, זה ההוכחה הראיה שהסכנה חלפה. מדוע? כי איזה הורי את הילד שלו, החביב, ישלח למקום סכנה? יסכן אותו, כך, בני, לך למקום סכנה. לך שם יש חשש, אולי יש שם משהו מסוכן, מחבל, תלך לשם, איזה הורי יעשה דבר כזה? אבל אם אתה רואה שגם חוץ משרד הבריאות, אתה רואה שרוב המכריע של ההורים, הם כן שולחים, זה מגלה שהסכנה חלפה. אלה שלא שולחים, זה נובע מחמת רגשות, חששות תמיים, משהו שהם לא רגועים. זה חשש, זה לא, זה הרגשה, שם חשש של הרגשה, משהו פסיכולוגי. איזו הרגשה כזאת, אתה לא יכול לפתור את הזכה מתשלום, מחייב תשלום ודאי, שהיה לך סיכנת איתו, אתה חייב לשלם לו, אתה לא יכול על כל דבר קטן להגיד לו, שמע, אני היום חושש, בגלל לא שולח אותו, חלמתי בלילה, שאני יודע, ראיתי איזה, עובר לידי אריה בחלום, אז אני לא שולח, אני החלטתי לא לשלוח את הבן שלי היום לגן, אז אם כן, תפסיד. אז זה כל דבר קטן, תפסיד את ה... את המלאם, את הפנסה שלו, את הגנן, את הפנסה שלה, מה חשבת, זה צחוק, זה פנסה שלה, זה חיים שלה. זה פנסה שלה, זה חיים שלה. אתה לא יכול להפסיד אנשים, פנסה שלהם, בלי כלום, בלי משהו ממשי. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אז אם כן, אנחנו רואים שבמקרה כזה, במקרה כזה אנחנו רואים שאם זה חשש רחוק, כאשר הרוב המכריע של ההורים כן שולחים, אז בהחלט במקרה הזה אנחנו אומר שבמקרה הזה ההורים כן צריכים לשלם. אז זה לגבי השאלה השנייה שדנו. בואו נדון לגבי השאלה השלישית עכשיו. מה הדין כאשר האונס הוא לא כלפי הילד עצמו? הוא לא כלפי הילד עצמו. הילד עצמו, ההורים לא חוששים לו, הם לא חוששים לאחיו. אז מה אתה רוצה? הגנת תגיד, מה אתה רוצה? לילד אין חשש. זה שאתה רוצה וחושש למשהו רחוק, מישהו רחוק, בגלל זה אתה רוצה להפסיד את הפנסה שלי? אז מה הדין במקרה כזה? נראה שבזה גם כזה חשיב כאונס. גם בזה זה חשיב כאונס, וההורים יהיו פטורים מתשלום. מדוע? האונס לא נקבע רק כלפיה, רק מצד הילד. גם יש אונס להורים, למשל, אונס להורים אחר, גם הם, גם בזה פטורים. דוגמה, אם ההורים צריכים להסיע את הילד לגן, הסיכום היה. ופתאום ההורים לא יכולים להסיע אותו מחמת אונס. אז הוא לא בא מחמת אונס היום לגן. קרה אונס, הם מתנצלים. קרה אונס, לא יכולתי לבוא. אין להם שום אפשרות להביא אותו הכוונה. קרה להם אונס מסוים. אז הם גם פטורים. הם גם פטורים, אדוני, קרה לנו אונס, לא יכולנו להביא אותו. זה לא מחייב שזה חייב להיות בגוף הילד בעצמו, אלא גם מצד ההורים, אם יהיה להם אונס שהם לא יכולים להביא את הילד, זה גם כן בהחלט כאונס. בואו ניקח דוגמה נוספת לזה. כאשר הדוגמה קורה שאדם מזמין תור לרופא שיניים. הוא מזמין תור לרופא שיניים איזה כמה, לפעמים כמה שבועות מראש. ככה זה הולך, רופא שיניים, פעמים אתה צריך להזמין איזה כמה שבועות מראש. הוא הזמין תור לרופא שיניים לכמה שבועות מראש, הגיע מועד התור שלו, זהו, אשתו הלכה, צריכה ללדת, הוא לקח אותה לבית יולדות, וכמובן לקחת לבית יולדות, הוא לא יכול להגיע לתור לרופא שיניים היום. ורופא שיניים הפסיד, לא בא לו שום לקוח, הוא מפסיד. בעל מצב רגיל, אם אדם לא מגיע סתם, לא מגיע מחמת, בלי סיפה, בלתי מספקת, הוא חייב לשלם, אתה מפסיד אותו, הוא שמח עליך, אתה מפסיד אותו, היה יכול להשיג אחרים. אבל כאן קרה, במקרה הזה קרה לאדם, למטופל הזה קרה אונס, לא, זה לא איש אונס שלו, כמו שהוא פשוט אשתו, צריכה ללדת. מה אני אעשה? אני לא אלך עם אשתי, לא אקח אותה לחדר לידה, מה אני אעשה? אני אשלח אותה עם איזה נהג מונית, אני אשלח אותה לשם. אולי נהג מונית תצא, אני אדם, מאדם מוזר שם, מה אני אשלח אותו לשם? ולא רק זה, אישה צריכה שבעלה יהיה איתה, מרגישה הרגשה טובה, שבעלה נמצא איתה. מאשר תשלח אותה עם נהג מונית, כזה יום מפחיד, תן לך נה, יושבת היולדת, צריכה ללכת לבית חולים, צריכה ללכת לבית חולים, ופתאום הוא שולח אותה, מזמין לשמי, הוא אומר לה, יש לי תור לרופא שיניים, אני מזמין לך מונית, את רואה, הנה מונית תבוא, חיים תרואה, ומטה, לכי להלך לחדר לידה לבד. הנהג מונית הזה פתאום אולי נראה קצת, אותו יום ככה לא טוב, נראה מפחיד, אישה היולדת הזאת, לא מספיק די יציחים, פחד ממנו, או שיש ממנו אותו בן אדמה הזה, אז לא רק זה, גם מפחד ממה, אז זאת אומרת, זו הרגשה טובה שהבעל בא איתה, אתה לה ביטחון, אתה לה הרגשה טובה. זה חלק מהטיפול. חלק מהשמירה על היולדת. אז במקרה כזה, קרה אונס שאשתו, הוא לקחת את החדר לידה, בזה הוא פטור. כיוון שהוא לא בא, הוא לא הגיע סתם. הוא הגיע בגלל שהיה לו איזה משהו, אונס מסוים, עם אשתו, אשתו כגופו, הוא צריך לטפל בה. זה דוגמה אחת, במקרה כזה הוא פטור. ככה דין. אבל בעלמה, אם הוא מזלזל ולא מגיע בחמת שכחתי או טענות כאלה, אדוני, שכחת, הפסדת את חברך, מה זה שכחתי? טענה שכחתי, יכולה לפתור מישהו, תרשום, אתה יודע, סמכו עליך, מה אתה חושב שזה צחוק? הוא מפסיד, בן אדם מפסיד. אז אנחנו רואים שפה גם אונס שהוא לא כלפי אדם מגופו, אלא משהו שקרה מחמתו, אז גם כן נקרא אונס. אז כמו גם אצלנו גם. נכון שכלפי הילד אין חושש כל כך סכנה. אבל איך הם, איך שלחו אותו לגן כשהוא עלול להביא הביתה הרע, לסכנה לתוך הבית, שתמיד הילד הזה, שוב, זה אונס כלפם. הם לא יכולים לשלוח במקרה כזה, במקרה כזה נראה שהם פטורים. כך, וזה המסקנה שלנו, שאנחנו במקרה כזה הם פטורים. אז אם אנחנו רואים, תורים, שלמרות שאדם מתחייב לשלם, אדם מתחייב לשלם. לכאורה, נגיד, לא, מחפת לי קרה לך אונס, יש הסכם, הסכם זה הסכם, מה אתה אומר לי פה, ככה אני חשבתי וככה התכוונתי, אדוני, הסכם, תכבד אותו. אלא אומרים שאני לא התחייבתי גם על מקרה של אונס. אני התחייבתי איתך וסיכמתי איתך מצב רגיל. אבל אם יקרה אונס, לא עלה בדעתי שיקרה אונס, פתאום קרה דבר מוזר, לא עלה בדעתי. לא יכולתי להתנות, לא יכולתי לצפות לכן אני פטור. אדם מתחייב רק מצב רגיל, אבל לא על מצב שפתאום דבר מוזר שקרה פתאום. ובלתי צפוי. בואי נתכן דוגמה נוספת מהגמרא, גיטין עין ג' שם כתוב הלכה מעניינת. עכשיו מסופר ששני המוראים רצו להעביר שומשומין. זה בתוך בבל שמה, אלה הם קנו שומשומין באיזה עיר מסוימת, ורוצים להעביר אותו לעיר שלהם, העיר הזאת לעיר שלהם. ורק שם אפשר להעביר את זה דרך הנהב, זה הדרך של להעביר. ככה, זה מוכל לספנים, אמרו להם תעבירו את השומשומין הזה ממקום הזה לבית שלנו במקום השני, בעיר השנייה. סיכמו איתם, סיכמו מחיר, סוכם. לא רק זה, גם המלאכים האלה של הספינה הזאת, גם סיכמו שאפילו הם מתחייבים על אונס, אפילו גם כן הם ישלמו. הם יקרה אונס לחל זה, הם יקרה אונס פתאום יבואו לשודד ים, יקחו את צלקת החיתים האלה, את השומשומין האלה, הם ישלמו, אפילו כך. מה שקרה פתאום לפתע, קרה מקרה מוזר מאוד שלא קורה, לא קורה כמעט דבר כזה. הנהר פסק לזרום. זרימת הנהר פסקה, והם לא יכולים לשוט בספינה. כיוון. זהו, מה קורה במקרה כזה? אז אמרו, טוב, סליחה, אנחנו מתנצלים, תראו, המים לא זורמים בנהר, אנחנו לא יכולים לשיט את הספינה. אם כן, מספיק, בוא, בסדר, בוא, אנחנו בוא נעזור פה, נחזיר לכם את הכסף, וזהו, ולא נעשה את המלאכה. אמרו להם, אין דבר כזה. אתם התחייבתם, אמרתם שאתם תקחו את זה, וגם התחייבתם שכל אונס שיקרה אתם תשלמו, גם תדאגו לשלם. אז אם כן, אם הנער לא, אין זרימת נער, ואתם לא יכולים לעבור דרך הנער, אם כן, לכו תזכירו גמלים, ותעברו מסביב לנער עם הגמלים, ותביאו את הסחורה דרך שם, מה אכפת לנו איך תעבירו, זה בעיה שלכם. התחייבתם להעביר, תעבירו, זה בעיה שלכם, איך תעבירו, זה לא בעיה שלנו. ככה טענו שני המוראים, כי גם הם קיבלו אונס, גם כן נוסף לכל ההתחייבות שלהם הרגילה. והם באו לדין ודברים בפני רבא. רבא היה אז גדול הדור, רבא פסק למוראים האלה, אמר לי, שמע, אתם לא צודקים. הוא פסק כמו המלאכים האלה של הספינה, אמר להם, אתם פטורים. מדוע מסביר שמה? כיוון שקרה אונס, וזה אונס בלתי צפוי לגמרי, אז הם לא על דעתם להתנות משהו כזה, גם על אונס מהסוג הזה. הם התחייבו על אונס רגיל. דברים רגילים, אונס רגיל התחייבו. אבל על אונס, שיהיה דבר כזה שפתאום הזרימה בנהר, לא, אין זרימה בנהר, אז הם עדיין לא התחייבו. כי לא עלה בדעתם מציאות כזאת, לכן לא התחייבו גם במקרה כזה, לכן הוא פטר אותם. אילו היו צריכים להעביר אותה, כמו שרצו השני המוראים, להגיד להם, זה לא בעיה שלנו, בעיה שלכם. שברו את הראש. צריך להעביר עם בעלי בהמות מסביב, אתם מבינים איזה הוצאה כספית הייתה להם? הם צריכים למכור את הבית שלהם ובשביל להעביר את הסחורה. אמרו לי, אדוני, למה אני לא נתנו? תראה מה כתוב. אמרתם, התחייבתם, זה בעיה שלכם, קרה לכם, מזלכם גרם, וזה מה שטענו שני המוראים. הרבה לא הסכים אתם, דחי דבריהם, הם לא קיבלו עליהם דבר כזה. אונס רגיל, הם קיבלו עליהם. אבל אונס בלתי צפוי, כזה מוזר, הם לא קיבלו עליהם. דבר כזה שפתאום שהזרימה לא שבנער, תיפסק. אז הנה דוגמה שרואים פה יסוד, שאדם מתחייב, הוא מתחייב על מקרים רגילים. אני לא מתחייב גם על מקרה של אונס. חס ושלום, בוא ניקח למקרה קיצוני מאוד מאוד, שאדם אומר לו, שמה, הוא מתחייב להגיע למשהו, פתאום קיבל התקף לב. אמרו לו, שמע, אתה לא מעניין אותך, קיבלת התקף לב, לא קיבלת התקף לב. אתה התחייבת, אתה היית חייב לבוא, היית מזמין אמבולנסים, אלונקות, היית בא. אמרו, אדוני, מה חשבתם? אני גם בזידקה, וחשבתי לבוא, שאני אבוא אליכם, חשבתם, אני אבוא עם אלונקה, וחצי עם טיפול נמרץ, עם המכונית טיפול נמרץ, חשבתם, ככה חשבתם? שמעת, אני אבוא. התכוונתי, אבוא, שאני אבוא, התכוונתי, שבעזרת השם אני בריא, ואני אבוא, כמו שרגילים לבוא. ככה התכוונתי. אז היינו רואים, לומדים, במקרה של אונס, האדם פטור. זה לומדים, ראינו מהיסוד הזה, ראינו בהלכה הזאת. אז שוב, אנחנו רואים שמקרה, מקרה של אונס, למרות שאדם מתחייב, הוא מתחייב על מקרה כזה, הוא לא מתחייב. זה היסודות שלמדנו בשיעור הזה. יש תשובה של מעריק. מעריק הוא כותב שאלה מעניינת, שגם קשורה קצת למקרה שלנו. מדובר על אדם אחד שקידש את ביתו וחיתן אותה, לפני שהוא קידש אותה, התחייב לחתן, תשמע, אני מבטיח לך נדוניה גדולה מאוד, אתה תקבל דירה פלוס ריהוט מלא, ככה הוא התחייב. התחייב נדוניה יפה מאוד לחתן, היא מתחתנת ביתו, וזהו, לאחר החתונה, ככה הוא התחייב. באמת, החתן הזה התחתן עם הבת של אותו בן אדם שהתחייב, ואלא מה? החתן הזה, כל הזמן האלו הוא ריב עם אשתו, כל הזמן ריב עם אשתו. כל הזמן מתווכח איתה, ופעם בורחת מהבית, חוזרת, בורחת, וזה עושה למה, עושה למה רור לאישה. האישה לא חיה איתו בטוב. ונודע הדבר לאבא, שהבת שלו לא כמה סובב מאותו בן אדם, הוא מציק לה, ככה, ככה, אותו החתן הזה, אחרי שהתחתן, בא, מביא את ההסכם הזה, שאומר לו, תשמע, רבותיי, אני דורש לקיים את ההסכם. מה גדול פה? אתה חייב להביא לי דירה וריהוט. איפה הדירה ואיפה ריהוט? הנה, כתוב פה, אתה רואה כתוב שאני לאחר שאני מתחתן. אם תתחתן עם ביתי, לאחר החתונה אני מספק לכם כך וכך. אולי אפילו התחייב אפילו אחרי חודש. גם זה ייתכן אפילו. הנה, סליחה, כתוב, אתה רואה הסכם כתוב, כתוב מפורש שאתה התחייבת. נו, אני התחתנתי איתה. אז נא להביא לי את מה שהתחייבת. זה מה בתואן החתן הזה. והחותן עומד ככה חסר אונים, הוא אומר, שמע, איך אני אתן לו? מה אני אתן לו? אני אתן לו, תראה איך כל פעם הוא רב עם אשתו, דיון עם הבת שלי. אני לא יודע מה סוף הניסויים האלה. אני יודע מה יהיה איתם מחר, הבן אדם הזה פה יכול להיות יום אחד גם תחזור אליי הביתה. מרוב שהוא יציק לה, הוא תחזור אליי הביתה לגמרי. ואז הוא ישלח לגט, ישלח לזה, ואמרנו שלום על ישראל. אמר לה, אני לא מוכן לתת, תקראו, טען, אותו חותן, אני לא מוכן לתת. איזה מה, שהתחייבתי. והחתן מלפנף בהסכם, אדוני, מה כתוב פה? אל תגיד לי, אני יודע רק מה שכתוב אני רואה. אתה רואה מה כתוב? כתוב שאתה חייב אחרי החתונה, תשלם. מה יהיה אחר כך? אני אדבר אחר כך. אתה עכשיו התחייבת. ושוב, התחיל ויכוח ביניהם. הוויכוח הזה היה, הוא עובר למעריק, שדם בזה, והוא פסק שהחותן הזה, אבי הקלה הזה, הוא צודק. הוא צודק, למרות שכתוב, הוא מציג לו, הוא אומר, תשמע, איש עומדן דעת ברורה שמשהו יתחייב להביא לחתן, פירושו שגם הבת שלו תהנה מזה. הוא לא מביא לו בגלל שהוא, בגלל שיש לו מבנה ראש כזה ועיניים כאלה, הוא מביא לו, הוא לא מביא לך. הוא מביא לך גם לבת שלו שתהנה מזה, אבל אם אני אסביב לך את הדירה, ויסתיין לך עכשיו את הדירה על שמך, ותראיתי עירות על שמך. אתה הרי כל מיני מסתכסך עם הבת שלי כל הזמן, את יכולה תוך, מי יודע אם לא כוח תוך יום יומיים תחזור אליי הביתה, לחלוטין. אז מה יקרה? יקרה שאתה מקבל את הכל בלי שאני הבת שלי נהנה מזה. אני יודעת, כן, זה לא התחייבתי. ואת כך בסג שהוא צודק. צודק, וזו טענה צודקת. שבהחלט, למרות שהוא התחייב לתת, אבל יש עומדן דעת, למה התחייבתי? התחייבתי על דעת זה שהבת שלי תהנה מזה. אבל לא התחייבתי על דעת זה שפשוט שמה יתחזור מחר, ורק אתה תהנה מזה, והבת שלי תחזור אליי, ואני צריך לתת לה, אם תתחתן שוב, עוד דירה, עוד רייטים, כן? זה בדי שלא. אז זה ראי נסברה של מערי, אבן, אמר פסק הזה גם באבן העזר,
את ההלכה הזאת.
גם כן.
זאת אומרת, זה הלכה ברורה, רואים שפעמים רבות אתה לא, לא מסתכל רק בהתחייבות, מסתם, אלא אתה אומר גם כן מה הייתה עומדת דעת של, של המתחייב. פעמים. זה לגבי השאלות שאנחנו דנו עליהם היום בכמה שאלות, ובעזרת השם, לא נותר לנו להתפלל לעם ישראל, שיהיה רק ישועות גדולות, ברכות מרובות לכולכם, תודה רבה.